טוב, בחרנו ליום עיון הזה נושא שהוא מאוד מאוד אהוב עליי, האיגרת של החזון איש. החזון איש זה רבי אברהם ישעיהו קרליץ, זכר צדיק לברכה, נחשב אצל אחינו החרדים לפוסק הדור, מרן הם קוראים לו, והיה לי חשוב להביא דבריו משתי סיבות. א', בגלל שהתוכן של דבריו מאוד חשוב, וב', בגלל שזה החזון איש. ואנחנו רגילים כאן במכון מאיר לצטט, תודה רבה, רגילים כאן במכון מאיר לצטט הרבה מאוד את הרב זצ"ל, את הרב קוק. רציתי ככה קצת להפתיע את החבר'ה, לחדש חידוש. באמת באו אליי כמה אנשים, אמרו, מה אתה בטוח, אתה לא התבלבלת? אמרתי, לא התבלבלתי, הרי התורה היא תורת אמת, לא משנה מפי מי. כל מישהו שהוא תמיד חכם גדול, ועל פי התורה והמצוות, תורה מסיני היא תורה אחת עם גוונים רבים, ובטח בענייני זוגיות ושלום בית, רק אברך שהכל ברשותכם. יש לי פה בר משקאות מהמון המון אפשרויות, צריך להחליט כל פעם באיזה כוס תבחור. אני מקווה עד סוף השיעור לגמור את כולם. אתם תשארו פה עד שאני גומר את כל הכוסות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה אחד מהיתרונות המוכחים להיות רם במכון מאיר, זה הקטע של השתייה בשיעור. אפשר להשתכר מרוב תה ומים. מים כמובן של ארץ ישראל. הקיצור, אז את האמת אנחנו מקבלים מכל מי שאמרה, יכול להיות שזה היה נושא של צבא ומלחמה ומדינת ישראל ותהליך הגאולה, היינו לוקחים מקורות אחרים, נוספים, בוודאי היינו הולכים על פי הרב זצ"ל ותורתו, אבל בנושא הזה של בניין בית בישראל וזוגיות, אין ספק שקבל את האמת ממי שאמרה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים, אני ודאי, גם אתם מן הסתם שמחים ללמוד את תורתו של החזון איש. ואם לא מספיק החזון איש, אז גם הבאתי מהסטייפלר, מהרב קניבסקי, כמו שאתם רואים בדף שמצולם לכם, מכתב מהגאון רבי יעקב קניבסקי זצ"ל. כולם מכירים את הרב חיים קניבסקי, בדל לכם עורקים, זה בנו, מגדולי בני ברק בדור הזה, מהפוסקים הענקים האדירים. אבא שלו היה ענק גם כן, אני זכיתי להכיר אותו קצת, כי הוא לא היה, האבא, הרב קניבסקי, הסטייפלר, לא היה מוכר את ספריו, קהילות יעקב על הגמרא, לא היה מוכר אותם בחנויות, אלא בבית שלו. כי הוא לא רצה להרוויח כסף, הוא לא רצה שסוחרים ומוכרי ספרים ירוויחו, עשו סיבוב עליו, אז הוא מכר את הספרים האלה אחד לאחד, לא בצורה סיטונאית, אלא כמעונאית, למי שבא ללמוד בספריו. הגעתי לבית שלו בני ברק, וקיבלתי ממנו לאיזה מסכתות שהייתי צריך, זה ספרים נפלאים, חידושים מופלאים של אחד מגדולי האחרונים. זה הסטייפלר, הגאון רבי יעקב קניבסקי, ואז הוא מביא עוד מכתב, אז נראה את שני המכתבים. איך המכתבים האלה התגלגלו לידי? יש מאמרי הדרכה לחתנים של הרב שלמה וולבה, שלומדים אותם די הרבה כאן במכון, גם הרב יורם אליהו, גם אני הקטן, ושם הוא מופיע מכתב של החזון איש. ויש לרב שלמה, יש לרב פרידלנדר, מה שמו הפרטי, שכחתי לרגע, יש, מה? לא, מישהו אחר, אחד בן דורנו, נפטר כבר, מה? חיים. הרב חיים פרידלנדר, הוא מבאר את האיגרת של חזון איש, וגם הוא מביא שם תוך כדי הדברים את האיגרת של הרב קניבסקי. אבל אי אפשר בלי הרב קוק במכון מאיר, נכון חבר'ה? זה לא ייתכן. אז אמרה לי, ראיתי היום, תחפש משהו ברב קוק שהוא גם כן יהיה קשור, אז אנחנו נביא גם את הרב קוק. אבל הייתי רוצה מילה אחת לומר על הקשר בין החזון איש לבין הרב קוק, בגלל שזה באוויר, ברקע, השאלה הזאת. אז קודם כל, בספר משפט כהן, איפה אדם, אתה שומע? בספר משפט כהן, שאלת אותי, יש תשובה של הרב זצ"ל לחזון איש. והחזון איש שואל אותו שאלה בהלכה לגבי לחלל פרוטה, פרי שאין בו שווה פרוטה. כלומר, יש לך פרוטה שבה אתה מחלל במעשר שני ולוקח פירות, והם יוצאים לחולין, והמטבע, אחרי זה, אחרי 10 פעמים, אתה שוחק אותה, זרוק אותה למלח, או בדרך אחרת יותר פשוטה. בימי המקדש שהיה קיים, היו מעלים את הכסף לירושלים וקונים שם כל דבר שרוצים, בשר, דגים, פירות וכדומה. אז החזון איש שואל אותו שאלה בהלכה, נראה את זה במשפט כהן, זה השו"ת של הרב קוק, לכבוד הגאון, מורנו ורבנו, החזון איש, הוא קורא לו הרב איש קרקרליץ, בתשובה למכתבו, אינני חושב שלחלל מהמטבע הגדול אפשר. וזה שתי תשובות בהלכה, כלומר תשובה נון ג' ותשובה נון ד', יש ביניהם מחלופי מכתבים, כאשר הוא שואל אותו פעם אחר פעם מה הדין. וזה דבר מאוד יפה. יכול להיות שלא כל הבני ברקים היום יאמינו בדבר הזה שהחזוני שואל את הרב קוק שאלות בהלכה, אבל זה שחור על גבי לבן, מופיע כאן שתי שאלות, ללמדנו שהיה מקובל על החזוני שהרב קוק הוא מרא דארא דישראל, לא סתם בתואר הרב הראשי, אלא הפוסק של ההלכות, והוא מגיע ארצה ורוצה לברר את העניין של חילול פירות על מטבע. תשובות ארוכות מאוד, נון ג' ונון ד'. החזוני שלא היה תלמיד של הרב קוק, ויש מפורסם בשמו שאומר שבהלכה צריך ללכת אחרי הרב קוק, באמונה והשקפת עולם יש דעות שונות והוא לא קיבל את דעתו, אבל בהלכה אמר צריך ללמוד את דבריו וקיבל את הפסקים שלו. ישנו סיפור שמספר הרב נריה בחוברת שהוציא שנקראת חזון הראייה, שחזון הראייה בא לרמוז על החיבור בין החזון איש לרב זצל, ושם הוא מספר שהרב קוק הגיע לבני ברק ליריית אבן הפינה, עוד לא חנוכת הבית, אבל ליריית אבן הפינה, לישיבה על שם הבית יוסף, ישיבה בבני ברק, ישיבת הבית יוסף. ואז לכל אורך הדרשה של הרב, עמד החזון איש כתמיד לפני רבו, עמד כל הזמן, אנשים ישבו, הרב דיבר, והיה אחד שעמד ואיתה אוזן, זה היה החזון איש. וניסו לרמוז לו מדי פעם, וגיד לו, כבר לא צעיר, שישב, אז הוא אמר, התורה עומדת, אז גם אני עומד. כך אמר הרב זה, התורה עומדת, כי הרב דיבר בעמידה, אז אני לא יכול לשבת. וכשהרב חלה, וזה היה כבר לקראת ערוב ימיו, החזוני שרצה לעלות מבני ברק לירושלים, לבקר ביקור חולים את הרב זצל, וזה נודע לרב, ואז נסיעה לא הייתה כמו בימינו צ'יק צ'ק, אלא זה היה כרוך בזמן ומאמץ, אז הרב שלח לו הודעה, הוא אמר, אתה אחד מגדולי המתמידים בדור הזה, אני לא זוכר את הביטוי המדויק, אמר לו גדול המתמידים, אחד מגדולי המתמידים, התורה שתלמד בביתך היא תהיה לרפואתי הרבה יותר מאשר זמן שתבטל, ואני מודה לך שאתה רוצה לבוא, כלומר הכל מתוך חיבה ואהבה, אל תטרח לבוא. כל הדברים שסיפרתי עכשיו, ועוד יותר מזה שכתובים בחוברת חזון הראייה, באו כדי ללמדנו שתלמדי חכמים מרבים שלום בעולם, ולפעמים מתחים שנוצרים הם בזכות כל האנשים שמסביב, יש בחצרות האדמו"רים והרבנים, יש כל מיני ספוטניקים כאלה, לוויינים כאלה, שהם מלבים את האש. והם מוצאים הודעות ואמירות וכולי, אבל צריכים לדעת שהקרבה בין גדולי ישראל היא יותר חזקה וחשובה מכל החולשות שאנשים קטנים שלא מסוגלים להבין איך גם אם יש דעות שונות, עדיין יש ידידות נפש. וגם אם יש גוונים שונים, המקור הוא אחד, והמקור מתפרס להרבה אורות ומיני ומיני התכלס אלאה ואלה ואלה דברי אלוהים חיים, גם אם צריך להכריע לפי לכאן או לכאן, אבל זה לא שכל האמת נמצאת פה. אני קצת מעריך בלי קשר לנושא של שלום בית, אבל אני מדבר על שלום ישראל, זה גם חשוב. שאלנו פעם את הרב צביודה הכהן קוק זצ"ל, את הרב צביודה, הייתי אז תלמיד צעיר, שאלנו אותו איך היו היחסים בין הרב קוק לבין הרב יוסף חיים זוננפלד. כולם שמעו, הוא היה הרב של העדה החרדית בירושלים, בשנים לפני, בהתחלת תופעתו של הרב קוק, הוא הלך עם הרב קוק למסע המושבות שהוביל הרב קוק, הוא היה מספר שניים, למרות שהיה ביניהם 15 שנה הבדל, זקן היה הרב זוננפלד מהרב קוק, הוא הלך אחריו ואיתו למסע המושבות בשנת תפריש עין ג' לפני מלחמת העולם הראשונה. אז הוא אמר, היחסים ביניהם היו ידידות נפש. אז אמרנו לו, אבל אתה יודע, אולי הרב מתבלבל, לא אמרת מינים אלה, אבל ידידות נפש, הרי ידוע שיהיו ביניהם חילוקי דעות, ומעבר לזה מתחים, אז עשה ככה תמונת ביטול ביד, דברים צדדים. כלומר, כל החילוקי דעות, אז מה, הוא רוצה לייפות את המצב? לא. באמת היה ידידות נפש, חילוקי דעות, בסדר, מה, גם בני זוג, כמו שנראה מיד, יש ביניהם חילוקי דעות, אבל העיקר זה ידידות נפש. מי שמכיר את מחלוקות בין הרדב"ז, רבי יוסף דוד, זלוטוסקי, משהו כזה, לבין הרב זצ"ל בעניין השביעית, כפי שמופיע בהרבה מקורות כמו האגרות, זה נראה כאילו היה ביניהם אש, ובאמת היו ידידי נפש, והתארחו אחד בביתו של השני, וכתבו מכתבים אחד של חיבה על השני. בימינו זה קצת השתבש. אנחנו רגילים שפלוני שיש לו כיפה שחורה, הוא לא יכול לשבת יחד עם פלוני עם כיפה סרוגה וכולי. אבל איך אומר הרב ביגון? בדקתי בגוגל, ככה הוא אומר, נכון? גם כשלא בדק, וראיתי, חבר'ה, למרות שלא ראיתי, אבל נגיד שראיתי לצורך הסיפור, ראיתי שבעולם הבא כולם נמצאים באותו מקום. כלומר, בין אם זה עם כיפה שחורה, בין אם זה עם כיפה סרוגה, אחרי 120 שנה, כולם נמצאים באותו המדור, ולא משנה אם אתה בא ממרכז הרב או מפונבז', הקדוש ברוך הוא אוהב את אלה ואת אלה. אז בדקתי את זה בגוגל וככה התברר. טוב, אפשר להתחיל חבר'ה? או שיסתיים כבר שיעור? טוב, אז מכתבו של, של החזון איש, הוא מתחיל בפסוק, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. הפסוק הזה הוא מפרשת כי תצא, ולפעמים חושבים בטעות שהפסוק הזה זה המלצה. ידוע שבכביש יש חוקי תנועה, ואצלנו ביהודה ושומרון, איפה שאני הייתי גר תמיד וגר גם עכשיו באופן חלקי, אז חוקי התנועה לפחות לערבים זה המלצה בלבד. המלצה שגם בדרך כלל לא כל כך מיושמת בשטח. שלא נחשוב שמה שכתוב כאן זה המלצה נקי לביתו שנה אחת, אלא זה כפשוטו, שבשנה הראשונה לנישואי האדם הוא צריך כמה שיותר להקדיש זמן ולעשות רק את ההכרחי שהוא חייב אותו לפרנסת ביתו או לצרכים אחרים דחופים, אבל יתר הזמן יקדיש שעות איכות לבית ושימחת אשתו אשר לקח. עכשיו נשים לב שהאותיות יהיה לביתו שנה או מנתחי בנקי. נקי יהיה לביתו, סופי האותיות זה יוד קי וו קי. אולי לא כולם מבינים אותי, המילה הראשונה נקי, האות האחרונה שלה זה יוד. האות האחרונה ביה זה היי. האות האחרונה בביתו זה וו, ואחרי זה שוב היי, זה יוד קי וו קי. אנחנו יודעים שבתורה אין מקרה. אומר זה רבנו בחיי על התורה, ובעקבותיו אומר זה אחידה בספר נחל קדומים, שזה בא לומר שאם בהתחלת הנישואים דואגים שבשנה הראשונה יהיו כמה שיותר שעות איכות יחדיו לבני הזוג, בשיחות, בטיולים, בכל... אז סופי התיבות, כלומר סופו של הבית הזה, להיות מלא באור אלוקי, שכינה ביניהם. אבל אם מערערים את ההדרכה של תורה, ובשנה הראשונה אנשים מתפזרים לכל מיני מקומות, הוא והיא, ומתעסקים באלף אחד דברים, כי כאילו עוד אין ילדים, אז יש יותר זמן, אז לומדים יותר קורסים פה ושם, מביאים חברות הביתה בסדר לילה, שלכאורה זה צדקות, אז זה לא טוב. כלומר, זה לא מקיים את הנקי לביתו שנה אחת. ספר החינוך, במצווה תף קוף פי ג' או קוף פי א', לא זוכר, הרב חנוך מפזי זצ"ל היה זוכר, השבוע היורצייט שלו הוא היה מלמד ספר החינוך כאן בישיבה, כשמו כן הוא חנוך לחינוך. בכל אופן, ראיתי איזה השבת, כהכנה ללימוד שלנו איתכם, אז הוא מדבר על כך שבני הזוג, כל אחד זה עולם בפני עצמו. עולם בפני עצמו, כי יש כאן רקע כזה גדול של הבדל בין איש לאישה, והבדל בחינוך שקיבלו בבית, והבדל בבית ספר שלמדו, ישיבה, אולפנה, הבדל בגנים של כל אחד, וכדי להשריש את העולמות אלה באלה, כדי לחבר את העולמות אלה באלה, אי אפשר שזה יהיה ב-SMS'ים, הוא לא אומר את המילה SMS או וואטסאפ, אבל אי אפשר שזה יהיה בלי שיחות ארוכות, בלי חוויות משותפות, בלי היית כמו זה בילויים משותפים, אבל בילויים במובן הכי חיובי שאפשר. ולכן זה חובה, כמו שאומר כאן החזון איש, זה לא המלצה אלא חובה. גם למלחמה, אם זה מלחמת רשות, אז הוא נשאר בבית. מלחמת רשות היא מלחמה שעושים לא בגלל שקם אויב על ישראל, עזרת ישראל מיד צר, או לא נגד המלאק, או לא נגד, או לא כיבוש הארץ, אלא מלחמה להרווחה, באלמה, לפרנסה וכו'. אז גם המסיים מחליט שהוא זקוק לזה, הוא נשאר בבית, ובניגוד לשלושת אלה שמקבלים שחרורים, מי שנתה קרם, מי שרס אישה ולא לקחה וכו', שהם מספקים מים ומזון לאחיהם, הם עוסקים בלוגיסטיקה, האיש הזה נקי, נקי עד תום. אבל אם זה מלחמת מצווה, על זה זה לא נאמר, כי בכל אופן הבית הישראלי, קיומו של הבית הישראלי הוא המקור לבית הפרטי, לכן המצווה, הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו, קלה מחופתה, ואנחנו יודעים שבימינו היו דברים כאלה, ואפילו נפצעו קשה, וברוך השם ניצלו. הדברים ידועים. יש כאן הערה נפלאה ששמעתי מהרב ישוע רוזן, שליטה, שזכיתי קצת ללמוד ממנו, והוא אמר את זה בשם הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, ניבדל לחיים ארוכים, שאנשים לפעמים בטעות מצטטים את הפסוק הזה, נקי אלה ביתו ושמחת אשתו שלקח שנה אחת. אז חבר'ה, זה לא כתוב. כלומר, אנשים בעל פה עושים לעצמם הנחות. ושמחת אשתו שלקח שנה אחת? לא. נקי אלה ביתו שנה אחת. אבל ושמחת אשתו שלקח זה כל החיים. אז אם יש פה חבר'ה חתנים וכו', שידעו שלשמח את האישה זה לא נגמר לעולם. נכון שבשבעת ימי הברכות השמחה היא ברמה אחרת, הוא שובט ממלכה, אבל ההמשך שבשמחת אשתו שלקח, התורה לא קצבה לזה זמן, והזמן באמת הוא עד 120. כל יום בבניין עדי עד צריך לשמח את אשתו, זו הערה של הרב שלמה זן אורבך. ומעשה שהיה ברב אברום שפירא, ראש הישיבה והרב הראשי לישראל, שהגיע לחתונה שהוא ערך אותה, ערך בחופה, הוא רואה בחור שהתחתן באותה שנה, בחור ממרכז הרב, הוא אומר לו, נדמה לי שאני חיתנתי אותך השנה, הוא אומר לו, כן, נו, ואשתך איפה היא? כלומר, היא נשארה בבית. למה בבית? כי היא לא מכירה אף אחד, גם חתונה כנראה הייתה נפרדת, לא מכירה אף אחד. אז מה, אתה עושה כאן? תורה אמרה, נקי ילד ביתו שנה אחת, הוא אומר לו, זה חבר טוב שלי, הוא אומר לו, עכשיו אתה הולך הביתה. טוב הרב, רק תהיה חופה ואני אלך הביתה. אמר לו, אתה לא מבין עברית, עכשיו אתה הולך הביתה. מה שאתה אומרת זה לא המלצות, זה חובה, כמו שאומר כאן חזון איש. והבחור הזה באמת אסף את חפציו והלך הביתה, התנצל בפני החתן שהיה חבר טוב שלו. רב אברום אמר, אבל לא רק רב אברום אמר, אלא משה רבינו גם אמר בפסוק הזה שלפנינו. אני ממשיך הלאה ברשותכם. כיצד משמחה? גם בשנה הראשונה וגם בכל השנים כולם. טבע שלה להתענג על חינה בעיניו ואליו עיניה נשואות. טוב, משפט חשוב, נכון חבר'ה? שאישה מאוד רוצה שבעלה יאהב אותה. עכשיו גם בעל רוצה שאשתו תאהב אותו. אבל לפי הדברים כאן, וכמובן נכתבו לחתנים, אני רואה שיש פה לא רק חתנים, אלא גם הנכדה שלי בת החודש, נמצאת כאן, הזכרת, אבל אני מניח שזה מקובל על כל מי שכאן שומע אותנו, טבע שלה להתענג על חינה, חינה זה לא החינה שעושים לפני החתונה חבר'ה, זה על חן שלה בעיניו, ואליו עיני הנשואות. ואם הוא לא מתייחס, ולא רואה כל מיני דברים שהיא עושה בבית למעשה למענו, או למען הנעימות של הבית, אז היא מאוד מאוד נופלת ברוחה מזה. אם היא משנה מקום של הציץ, אם היא שמה מפה חדשה, אלה דברים שראיתי ברב שלמה וולבק, הסבר למה שכעת קראנו, בגד חדש וכו', והוא לא רואה ממטר, אז הדבר הזה גורם לה לעוגמת נפש גדולה. וכל אחד יכול להרחיב את הביטוי הזה כפי חוכמתו. טבע שלה לתענג על החן שלה בעיניו, ואליו עיני הנשואות למילה הטובה, להכרת הטובה וכולי. בואו נראה את הרחבת העניין הזה למטה ברב קניבסקי עם הביאור של הרב חיים פרידלנדר על דבריו. וכך אני קורא, אני עשיתי הפסקה קלה בחזון איש ועברתי לפסקה שלמטה, השנייה. וכך כותב מרן הגאון רבי יעקב קניבסקי זצ"ל, בעל המחבר ספרי קהילות יעקב אל אברך. כידוע, עיקר תקוות האישה בעולמי שיהיה לבעל אוהב אותה. נכון שזה גם להפך, אבל הצורך וההזדקקות, לא אגיד את המילה תלות, אבל השאיפה והרצון והתשוקה, עיקר תקוות האישה בעולמי שיהיה לבעל אוהב אותה. וכשהיא רואה שזה אינו, אם הבעל מתעלם, אם הוא חי בעולמו כל הזמן עם הנייד והמחשב, מחשב הנייד והטלפון והעיסוקים שלו וחברים שלו וכדומה, כמעט שקרוב לפיקוח נפש. עכשיו תראו, כשגדולי ישראל כותבים משפט, כמו שנראה מיד בביאור, זה לא סיסמאות, זה לא הגזמות, אלא כמעט שקרוב לפיקוח נפש. אולי הוא מתכוון מחלות נפשיות, אולי הוא מתכוון התאבדות, אבל גם אם לא נגיע לקצה, אבל צער ויגון ועוגמת נפש יש לאישה, כשהאיש הכי קרוב לה, לא רואה ממטר, לא מתייחס, לא מחמיא, לא מודה, לא מכיר טובה ולא אוהב כמו שצריך. וכשהיא רואה שזה אינו, כמעט שקרוב לפיקוח נפש מרוב צער ויגון על היותה גלמודה בבית כאלמנות חיות, חיות הכוונה היא לא אלמנה אבל כאילו. מסביר אותו רב פרידלנדר, שהיה משגיח בשעת פוניבז', תמיד חכם חשוב, עולמה של האישה הוא הבעל שאוהב אותה. זו כל תקוותה וציפייתה. אז תשאלו, מה זאת אומרת? הרי יש גם ביטוי אשת קריירה, ויש גם דברים מחוץ לבית, אז אי אפשר להביא ראייה מהמודרנה, ממה שקורה בימינו. כבוד בת מלך פנימה, ואישה נקראת ביתו, וגם אם היא מצליחה מאוד בחוץ, זה תפל, לא תפל במה של בלי חשיבות, אבל זה יחסית לבית, זה תפל העיקר. עולמה של האישה זה הבית, אשתו זה ביתו, ועולמה של האישה זה הבעל שבבית, זו תקוותה וציפייתה שהוא יכניס שמחה לבית, שהוא יאהב, שהוא יכיר טובה, שיראה מה קורה, שיתעניין במה שצריך וכדומה. ואם אין הבעל נותן לה אישור על כך שהוא אוהב ושהוא מתעניין ושהוא איתה בכל צעד ושעל, חשך ועדה עולמה, גם אם זה נשמע לנו קצת גוזמה, כי יש לה עוד דברים בחיים, לא, אין גדולינו מגזימים. אם כותב, קורא לו מרן, הוא לא מתכוון כאן לרב עובדיה, הוא מתכוון לרב קניבסקי, כל אחד עם המרן שלו, גם לא מתכוון לרב זצל. אם כותב מרן קראו לפיקוח נפש, הדברים הם כהווייתם. והוא יודע זאת בתור תמיד חכם שדלתו פתוחה, והרבה אנשים ונשים מראי נפש מגיעות אליו, אז הוא יודע זאת ממעשים שבאו לפניו. אם האישה נשברת נפשית, כלומר בגלל יחס, או יותר נכון חוסר יחס, בגלל חוסר תשומת לב, היא נופלת חלילה בדיכאון ונעשית פגיעה לכל מיני מחלות, חס ושלום, מחלות של, שקשורות לנפש. לחץ דם, כל מיני דברים כאלה. רבי יוסי בגמרא מופיע קרא לאשתו ביתו. וזה לא הקטע של ארבע הקירות, זה גם זה, אבל זה לא בעיקר הקירות והציצים, אלא כל הפרטים הקטנים מצטרפים לדבר אחד של האווירה שנוצרת בבית, שהאישה היא אחראית לה, לאווירה, והיא רוצה שהאווירה הזאת תנעם לבני הבית, בראש ובראשונה לבעל הבית. היא מחכה לראות שהבית שהיא בונה, הבית שהיא מוסרת את נפשה על סדריו ועל תיקוניו, יהיה בית מלא בחום. ואם היא מקבלת קרירות, או אם היא לא רואה את הפידבק, אז היא איבדה את מטרתה, איבדה את שאיפתה, כי האישה, אצלה הבית זה לא דבר תפל, זה כל עולמה, ואם נגיד שכל עולמה זה מוגזם, אז נגיד שזה רוב עולמה, כי היא בונה את הבית ודואגת לכל צרכיו הגדולים והקטנים ביותר, מהסדר של הבגדים בארון ועד לאוכל שמוגש, מהזמירות שבת ועד לחינוך של הילדים, לתורה ולמצוות, דאגתה לבית, אני מוסיף מילים שלי, אני עברתי לפסקה האחרונה, זה המשך רציף, דאגתה לבית היא למען בעל הבית. כמובן, אם יש ילדים, גם למען בני הבית וגם למען אורחים, אבל לב העניין זה הקישור בינה לבין בעלה. דאגתה לבית היא למען בעל הבית, שהוא ישמח, שהוא ירגיש בטוב ונוח בתוך הבית יחד איתה כמובן. ולכן אמר החזון איש בקטע שהיינו למעלה, אליו עיני הנשואות. כבר מרגע כניסתו לבית, היא מצפה לראות את השמחה שהוא שמח שהוא בא. וגם אם הוא היה מוטרד עד שהוא הגיע לבית, עכשיו אמור להיות שהטרדה הזאת תסתלק לא בצורה מלאכותית, אלא הגיע למנוחה ונחלה, שבבית הוא מרגיש שלא חסר לו דבר, שבבית הוא מתיישב בקורסה וזהו, הגיע למקום שטוב לו, טוב לו איתה, טוב לו שם, בבית הזה שהיא בונה, בונה למענו, בונה למענם, הכן, כן בקוף, החם, בין אם הוא עשיר יותר הבית הזה, בין אם הוא פחות עשיר, זה כל כך לא משנה, אפילו במתבן של קש יכולים רחל ועקיבא, אני אומר עקיבא כי עדיין לא היה רבי עקיבא, למצוא שיש להם הכל ולא חסר דבר, ככה מסביר הרב הולבי, זה העניין של בית, הרב הולבי זה לא כאן, אבל במאמרי הדרכה שלו, בית זה הרבה, הרבה יותר מהקירות והרהיטים, בית זה להרגיש שלא חסר לי, הגעתי למנוחה ולנחלה. אותו דבר מופיע בגמרא על ירושלים, שאנשים היו מלאים בטרדות ובקשיים ובצרות, וכשהגיעו לירושלים, בכניסה הייתה קופה של חשבונות. קופה של חשבונות, הכוונה המקום שבו כל אחד שפך את הלב. כדי להיכנס לירושלים שמסוס תבל, המקום השמח של העולם, בלי טרדות, בלי כעסים, בלי כל מיני צער ויגון. אז ככה כמו בירושלים, ככה גם בבית הפרטי, אדם נכנס לביתו, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, צריך להרגיש שלא חסר לו דבר. היא מצפה לקרוא שלא יבוא לבית עם פרצוף של תשעה באב, אפילו עכשיו בימי בין המצרים, ערב תשעה באב. היא מצפה לקרוא על פניו ובכל התנהגותו, שאכן ביתו, אשתו מוצאת חן בעיניו. והיה לי פעם, וכמובן אני עזר מאוד מכל רמז, אברך, לא משנה אם כאן או מקום אחר, שבוקר אחד באמצע סדר בוקר, כשהייתי כאן במכון, אז הם קראו לי, מאחן שקראו לי, וביקשו שבוע לביתם, והם היו עצובים נורא. אשתו פתחה ואמרה, אני הכרתי אותו, אותו אברך, אמרה, אני לא יכולה שהוא הופך אותי לכותל הדמעות שלו. כלומר, כשהתחתנתי, לא התחתנתי כדי להיות כל הזמן עובדת סוציאלית. יש לו לבעלי טרדות, יש לו צער, הוא בא הביתה, אני רוצה לשמוח איתו. אז פעם להשתתף בצרותיו, בסדר, ולספר לי על דאגותיו, בסדר, אבל לא יכול להיות שכל הזמן הוא יבוא הנה עם פרצוף כזה. טוב, כבר לא זוכר איך נפטרה הבעיה, זה לפני שנים, אבל אני זוכר את האירוע המאוד, לא יודע, בסוף נפטרה הבעיה ברוך השם, הם חיים באושר ואושר, אבל היה קשה להיות אותו בוקר בביתם. נחזור לעניין. אנחנו ברב קניבסקי, יש והבעל בא הביתה מהורהר באיזה עניין. וכולנו מלאים בתרדות, בהירורים, ולא שם לב לאשתו, הוא לא שמח. יכול להיות שדילגתי על איזו שורה. מצפה לקרוא על פניו בכל התנהגותו, שאכן ביתו אשתו וביתו נחלתו הפרטית מוצאת חן בעיניו, והמקום מוצא חן בעיניו. האישה מאוכזבת ונפגעת, למרות שלא הייתה לו שום כוונה לפגוע, אבל הוא לא ממלא את תפקידו. הוא צריך להיות עמוד התווך, עליו היא נשענת. הוא צריך להיות הגורם המשמח ולתת לה כוח, ואז היא תחזיר לו מנה אחת כפיים, לטובה כמובן. היא תהיה כמו מראה ותשיב לו עוד כפל כפליים, אבל הוא יפיל אותה על הקרשים אם הוא יהיה כזה מהורר ומעורר וכו'. האישה מוכזבת נפגעת, כמו שמענו, בלי כוונה, אבל זו התוצאה. למה הוא לא שמח לבוא אל ביתו? היא הכינה את הכל, מאוכל ועד ארון בגדים וכולי, כל דברים שהזכרנו קודם, ומוזיקה ברקע יש. הרי היא תורחת כל כך בשבילו להנעים לו את הבית, והבית והיא זה כמו דבר אחד, והיא מרגישה שהפגיעה בשקט שצריך להיות בבית זה כמו פגיעה בה, פגיעה אישית. דברים מאוד מאוד ככה חודרים פנימה, מאוד מאוד מדויקים. הבית הוא עולמה של האישה, ובתוך הבית היא רוצה למצוא את סיפוקה, כמובן יחד עם בעלה, לא לבד, לא באיזה הפסקת אש ושביתת נשק. גם אם האישה יצאת מהבית לעבודה, ובימינו זה כל כך מקובל, בסדר. אז העבודה זה כדי להתפרנס, כדי לשרוד, אבל העבודה לא אמורה להיות תחליף לעיקר בחיים, שזה הבנייה המשותפת. הבנייה המשותפת דרך התמצית, הלב, שזה הבית. היא רוצה שעיקר סיפוקה יהיה בבית, וסיפוקה בבית תלוי, אפשר להגיד כולו, אפשר להגיד יחד עם כל אחד במינון שלו, אבל עם בעל הבית. עד כמה הוא שם לב, עד כמה הוא רואה, עד כמה הוא מקדיש, מטפל, מתעניין, מקדיש לה את תשומת ליבו, הוא מביע לה את חיבתו, הוא מבטא בזה שכן היא העזר כנגדו, כרצונו, וחינה, וחן הבית, כתוב חן מקום על יושביו, ובאותה מידה חן הבית על בעל הבית. אז אלה דברים שהם מאוד מאוד יפים, של הרב שמפרש את הרב קניבסקי ואת החזון איש. בואו נחזור למעלה לאיגרת של החזון איש, איגרת קצרה וכל מילה בפגז, כל מילה חשובה. עליו להשתדל להראות אהבה וקירוב וריבוי שיחה וריצוי. טוב, אז יאמר אדם, רק רגע, אני זוכר איזה משנה בפרקי אבות שאומרת, מה אומרת המשנה? אל תרבה, נכון? ושמה תגידו, רק עם אישה שאיננה אשתו ויש לצניעות? לא, באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו. אז צריך ללמוד את המשנה הזאת נכון, כפי שהמפרשים מבארים אותה. ודאי שכל מה ששייך לקירוב של הלבבות זה לא נקרא להרבות. כלומר, להרבות זה דברים שמיותרים. נכון, חבר'ה? אבל מה ששייך לא רק הדברים הטכניים, לא רק לחינוך ילדים, אלא כל מה ששייך לאהבה, אחווה, שלום ורעות ולבניין הבית המשותף, זה לא נקרא להרבות שיחה. להרבות שיחה עם אישה זרה, באמת זה מכמה מילים בודדות ועלה, זה כבר יכול להיות ריבוי שיחה. אבל עם אשתו, ואשתו הכוונה היא איפה שהדברים נדברים בטיילים, או אולי דברים שגולשים לחוסר עדינות בלשון נקייה וכו', אבל כל מי ששייך לקירוב הלב ולקשר וכדומה, שמה לא שייך אל תרבה. בואו נביא דוגמה לאל תרבה, סיפור מהרב זצ"ל, מהרב קוק, שהוא כשהוא למד בוולוז'ין כבחור, ועוד קראו לו אברהם איצל, אברהם יצחק, לפני שהיה הרב קוק, אז הוא שכר יחד עם חבר דירת חדר. הייתה אישה אלמנה מבוגרת שהיה לה בית והיה לה כניסה נפרדת לחדר כזה, יחידת דיור כזאת, והישיבה בוולוז'ין הייתה מלאה עד אפס מקום, בהמון תלמידים ברוך השם, אז הרב זצל, שהוא לא היה הרב, בטח לא היה זצל, ועוד אחד שותף, שניהם שכרו דירת חדר, ויום אחד האישה הזאת, בעלת הבית, באה לרב, שהוא לא היה הרב, לאברהם איצל, ככה היא קראה לו, וביקשה ממנו עוד חצי רובל שכר דירה. לא יודענו כמה, אם חודש, שבוע, אני לא בקיא. אז הוא מיד הסכים. ואז היא הגיעה לשותף שלו וביקשה גם ממנו, אז הוא התחיל להתווכח. אז היא אמרה לו, למה אתה לא כמו אברהם איצל שעל המקום הוא הסכים? כל אחד היה צריך להוסיף עוד חצי רובל. אז הוא הבין שהשותף שלו מהר מאוד הסכים ונתן את החצי רובל, או התחייב לחצי רובל קבוע לבעלת הבית. ואז כשהיא גמרה, הוא הלך אליו, אל השותף שלו, אל הרב קוק, ואמר לו, למה שברת את השוק? למה שברת את המחירים? למה בכזו קלות הסכמת? למה לא התמקחת? אז אמר, שווה בשבילי המשנה, אל תרבה שיחה עם אישה, להוציא עליה חצי רובל. שווה המשנה הזאת חצי רובל. קיימתי את המשנה הזאת והפסדתי חצי רובל, זה שווה לי. אז שמה אפשר להגיד, לא רק אפשר, אומרים, אל תרבה שיחה עם אישה זרה וכו'. ודאי לא שיחות נפש, לא ראוי שאדם יעשה עם אישה זרה. הקשר לזה אני שמעתי ממורי ורבי הרב ליאור, שאם אדם הולך לייעוץ, ויש דברים כאלה, נכון? וזה לגיטימי, בין אם זה קאוצ'ינג, אימון אישי, או בין אם זה פסיכולוג, וכל דברים לגיטימיים, בייחוד בדורותינו הקשים והלחוצים, אבל שאיש ילך לאיש, ואישה תלך לאישה. כי שם מאוד שייך ביטוי אל תרבה שיחה עם האישה, כי שם זה שיחות נפש, ואדם חושף את עצמו ומגלה את עצמו ו... מבטא את עצמו בצורה כל כך שקרבה, שזה נורא נורא מסוכן. וכבר היו דברים מעולם, אז לא רק שאיש ילך איש, אלא שאישה תלך לאישה. צריך מאוד להיזהר, בין אם זה פסיכולוג ומאמן, בין אם זה גם אנשים חשובים וכדומה. אז בואו נמשיך. ומה שאמרו, אל תרבה שיחה עם אישה, כשלא צריך, שזה לא, שסתם שיחה מיותרת, דברים בטלים, אולי דברים עם גסות וכו'. ולא בשנה ראשונה שצריך להשתדלות והתאחדות, וכמו שאמרנו נקי לביתו, ובכלל לא בכל שנות הנישואים, כל מה ששייך לבניין הבית זה לא בגדר של להרבות שיחה, וזה כמובן כי התורה אמרה, ודבק באשתו וכולי, אז איך אפשר אם לא משוחחים? אם כי האמת, וזה אני יודע מעצמי, וגם הרבה אנשים שנשואים יודעים את זה, שככל שהשנים עוברות, אז מבינים אחד את השני בלי צורך לריבוי שיחה. כלומר, כבר האל תרבה יש לו משמעות מאוד פוזיטיבית ולא נגטיבית, אלא לא צריך להרבות. וכבר יש שפת עיניים, נקרא לזה, במילים, ולא מילים, צריכה במבע העיניים, בשפת הגוף וכולי. הבעל והאישה מכירים, יודעים מה כל אחד רוצה, והם לא צריכים את הריבוי כל כך, ודאי צריכים את הקשר היומיומי, אבל לפעמים הריבוי שיחה רק לפעמים מעיד על איזה מיעוט קשר, כי הם כל כך קשורים אחד לשני, שמבינים אחד לשני גם בלי. אבל ודאי בהתחלה, שנה ראשונה, שנים ראשונות, חלק מה ושימחתי אשתו של הכך, שאמרנו שלאורך זמן, לא נאמר ריבוי על כל מה שצריך לקישור. אחר כך ממשיך החזוני שאחרי הסוגריים ואומר, לפעמים התייחסות בכבוד וחרדה דרך ארץ מראה חסרון קירוב. ומה הכוונה, חבר'ה? אם יגילה לאשתו, מה שלומכם? אז היא תסתכל ימינה ושמאלה, תחפש אם יש פה עוד מישהו בבית, אולי לא ראתה, לא רואה אף אחד, למי אתה פונה? לא, כמו לרב, לראש הישיבה, מה שלומכם, אני אשאל גם אותך, אז היא תגלגל אותו מכל המדרגות, מה זה מה שלומכם? מה שלומך? איך העניינים? תהיה סחבק, אל תגיד מה שלומכם. אז החזון איש הוא רב רציני, לא תגידו מכון מאיר קוקני כזה, אלא רב חרדי כזה, בני ברק, הוא מוריד אותנו מהאווירה של כובד ראש, ורצינות, אתם מבינים, הוא בא מבית המדרש, ככה כולו בסוגיית הגמרא או סוגיה אחרת, אז הוא רוצה להעביר את בית המדרש לבית, חביבי, תרגע, בבית תוריד מתח. אל תגיד לה מה שלומכם כאילו זה הרב ביגון שמה, אלא תגיד לה מה שלומך וגם מה העניינים וכו'. כמה שיותר סחבקיות, חבר'ה. לפעמים התייחסות בכבוד וחרדה דרך ארץ, אני מקווה שלא פגעתי בך, הכל בסדר, סליחה, מכן, עדיין תרגע. מראה חסרון קירוב, כלומר, ודאי שלא יפגע בה, אבל התייחסות בכבוד לדרך ארץ ואיזה מין מתח כזה, זה לא מראה על קשר נכון. אתם יודעים, באנגליה, אצל האנגלים, אני מכיר את זה, כי אימים שמה, יש המון המון נימוסים ופולייט ומנרס וכדומה, איזה כיסוי לחוסר קשר. How are you? How do you feel? בכלל לא מקשיב לתשובה, הקשורת יש לה How are you today? וממשיך הלאה. אז בין איש לאשתו, בואו נוריד את המשחקים, ונתייחס בקשר אמיתי בין הלבבות, ולא יותר מדי, כתוב, מכבדה יותר מגופו, אז איך אפשר להגיד לו? כבוד אמיתי. כבוד באמת שהוא מקשיב לרצונותיה ורוצה למלא את רצונותיה, אבל לא במשחקי כבוד שלא מוצא, זה לא מוצא מקום אצל בני זוג. בסדר חברה? טוב, נמשיך הלאה. וצריך להתייחס ביחוס יותר קרוב. כלומר, כמה שיותר לשבור מחיצות. לפעמים שואלים מה הטעם לשבע סיבובים שאחינו האשכנזים עושים תחת החופה. זה להוריד את המחיצות מההתחלה. אחרי שבע סיבובים, חומת יריחו נפלה, אז ככה שלא יהיו רחוקים נפשיים או משחקי כבוד וכו'. צריך להתייחס ביחוס יותר קרוב. אתם מבינים מה הכוונה? זה לשון קצת רבנית כזאת של החזון איש, אבל אנחנו מבינים מה הכוונה. ייחוס יותר קרוב, הכוונה קשר לבבי, נפשי וכו', כמה שיותר באהבה, אחווה, שלום ורעות. זה רצון הקדוש ברוך הוא, אז השכינה ביניהם, זה הנורמליות והבריאות בין בני זוג. אשר ייחוס מכובד לא ימצא לו מקום. וזה לא סותר את דברי חז"ל ביבמות, מכבדה יותר מגופו. זה שהוא קונה לה תכשיטים, זה שאם יש בשלב מסוים קצת דוחק בבית, ויש כסף לקנות נעליים לא עולה, אז קונים לה את הנעליים וכדומה. יש כמה סיטואציות שמכבדה יותר מגופו, אבל לא כבוד חיצוני, לא משחקי כבוד. בסדר חברים? ולפעמים מה שמעיד על קשר טוב בין בני זוג, זה הלשון הכי הכי כלילה, הכי נחמדה, עם הקיצות שצוחקים אחד על השני, אבל הכל באהבה גדולה. יבוא מישהו בחוץ וגיד, וואי וואי, באיזה מצב קשה, הם יורדים אחד על השני, ובאמת הם בשיא האהבה, אחווה, שלום ורעות. ובדיחות, ושוב פעם זה מפתיע אותנו, מלא היה איזה רב מזרוחניק אומר את זה, אבל רב חרדי חבר בני ברק, אז נקבל את זה. אם הוא אומר את זה, אין מה להתווכח. ובדיחות וקלות, עכשיו לא כתוב כאן קלות דעת, ושחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לכל מיני עבירות, עריות וכדומה. לא כתוב כאן קלות דעת, חלילה חבר'ה. כתוב קלות, לא להיות בייניש כבד, לא לבוא הביתה להיות דוס טרור, כן חבר'ה? אלא בנועם, בחביבות, בדיחות. עכשיו תראו קצת בעיה כל יום לבוא עם בדיחה חדשה. אז או שאתה מבקש מהתלמידים שיספקו לך כל יום בדיחה חדשה, או מה שאני עושה, אני חוזר לאותן בדיחות. עכשיו, הדבר שמצחיק זה שאני חוזר לבדיחות, כלומר, הבדיחות הפסיקו כבר להצחיק, אלא כמו בשיעורים כאן, מסעת ישרים, שיש לנו חמש בדיחות שאנחנו חוזרים עליהן, ואחרים צוחקים על זה שאני עדיין אומר אותם, אז גם ככה אני עושה בביתי, חוזר על אותם בדיחות, ואני צוחק מהם, וזה עצמו מצחיק, חוסר הצחקה שיש בדבר הזה. אבל פשוט אין לי כל כך הרבה בדיחות, יש אנשים יותר מוכשרים שיודעים כל פעם לייצר. אבל באמת, אם מישהו מהחבר'ה שמע איזו בדיחה טובה, אני מזמין אותו לבוא להגיד לי כדי שאוכל לקיים מה שכתוב כאן בחזון איש, כי כל בדיחה טובה תיקנה בכסף מלא. ובדיחות וקלות יותר אהוב מכובד ראש וחרדת כבוד. וזה כל כך חמוד, כל כך מתוק, שהחזון איש מקובל אצלנו תמיד בתור אדם כזה רציני, וכובד ראש נותן הדרכה מה צריך להיות בבית. שמה תגידו, אז אם ככה יש סתירה בין איך שאתם מרגישים בבית המדרש, הכל ככה לימוד, עמל, יגיעה, לבין הבית, אין סתירה. כי כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים כדי למלא את רצונו של הקדוש ברוך הוא. וזה כמו שאדם ישמור שבת בדקדוק, ואז הוא יצא למילואים, או יצא למלחמה, וההפך ינהג ויירה יריות וכולי, יש סתירה? אין שום סתירה, כי גם שמרת שבת לא באה בגלל שכיף לי, זה כיף לי, אבל לא בגלל זה אני שומע שבת, אלא כי כך השם ציווה, וכך אני עושה לנחת רוח, וכך מתמלא רצונו. אני לא משועבד להרגשות שלי, אלא לרצון השם, שהוא הבניין השלם. אז ממילא פעם שמירת שבת כלחתה, זה על ידי דקדוק בקלה כבחמורה, ופעם הדקדוק קלה כבחמורה, זה על ידי זה שאני עשה בשבת וחולה, כמו שביום כיפור כשמגיע אדם חולה, אז זה בשבילו עכשיו השמירה של יום כיפור, כאשר הוא אוכל ביום כיפור, וידוע הסיפורים על זה וכולי. בואו נמשיך, כי אני רוצה לפני 5:30 לסיים ולקרוא פסקה מהרב זצ"ל כדי לאחד את כל הרבנים סביב הנושא. לעשות שלום במרומיו, בטח למעלה מסתכלים עלינו וצוחקים ושמחים כל הרבנים, וצריך להתאמץ להתנהג באופן יותר מקורב. זה צריך להתאמץ, כי לפעמים אדם פחות במוזה, פחות ברגשה טובה, אולי יש לו איזה מתח, אולי יש לו איזה כעס מבחוץ, אולי בפנים. צריך להתאמץ להתנהג באופן יותר מקורב, וכמו יד ימין יד שמאל. יד ימין ושמאל הרי זה גוף אחד, נכון חבר'ה? ויד ימין לא מסתכל ליד שמאל כאילו היא משהו נפרד. יש גם שיר של שלמה קרליבך על יד ימין ויד שמאל שמדברות אחת מהשנייה. אם בטעות אדם יחתוך את הלחם, ולא שיחתוך את הלחם בטעות, אבל אם כשהוא יחתוך את הלחם אז בטעות הוא ישרוט את ידו, יפצע את ידו. האם יעלה לדעת שיד שמאל תיקח את הסכין ועכשיו תחתוך את יד ימין חזרה? לא יהיה כדבר הזה, נכון חבר'ה? אתה צוחק זיו, אבל לא אני מצאתי את זה. זה מופיע בירושלמי, כשמדברים על ואהבת לרעך כמוך, אומרים איך צריך להגיש אחד לשני, בין אם זה איש לאשתו, בין אם זה עם ישראל, כמו, אומר ירושלמי, כמו יד ימין יד שמאל, שאם יד ימין תחתוך בטעות יד שמאל, משוגע האדם שיד שמאל תיקח עכשיו ותחתוך את יד ימין. ככה צריך להרגיש ששני הידיים זה איש ואישה, של אישיות אחת, שניים שהם אחד, ודבק באשתו וכולי, וממילא יד ימין ויד שמאל יודעת למחול על דברים, יד ימין ויד שמאל יודעת להתייחס בקרבה גדולה, שאינו דבר, בלשונו של החזון יש חוצי, כלומר שני דברים חיצוניים שחיים בבית אחד אין להם ברירה, אלא עצמי. אין לדבר בלשון נוכחות, הכוונה מה שהזכרנו קודם, איך אתם, איך עבר עליכם היום, אלא בלשון נוכחי, כאילו מה העניינים, מה איתך, מה קורה, להודיע ביציאה לאן הוא הולך ובשובו מה עשה. כלומר, בדברים קטנים, לא לצאת מהבית בום נתרוק את הדלת, אלא הוא מודיע לאן הוא הולך ומה עומד לעשות, מתי הוא חוזר, וזה לא בגלל שהיא השוטרת שלו, אלא כדי שהיא תרגיש מעורבת ושותפה, לא רק שהוא בבית, שגם זה חשוב, דיברנו על זה עד עכשיו, אלא גם כשהוא יוצא, ואז תמיד הם ביחד, בייחוד בימינו שיש אס-אמס ווואטסאפ וכולי, כל כך קל כל הזמן לדעת מה קורה אונליין, אבל לפני כן נודיע לאן הוא הולך ומתי הוא חוזר, וכיוצא בזה בדברים קטנים ובדברי חיזוק לשמח לב. אז לכאורה החזון איש באיגרת הזאת סגר את כל הפינות, ואם אדם לומד את האיגרת הזאת אז הוא כבר מסודר לכל החיים ויכול לבנות את ביתו, אבל זה לא כל כך פשוט חבר'ה, יש עדיין עבודה. כלומר גם מי שהיה עכשיו בלימוד שלי ובכל יום היום הזה, זה לא תמיד יהיה כל כך קל. לכן מסיים החזון איש אומר, חבר'ה עם כל העצות שלי צריך לבקש רחמים, כי צריך הרבה סייעתא דשמיא לחבר שני אנשים למקום אחד. כתוב פסוק בתהילים, מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. מושיב יחידים ביתה זה שני אנשים, שכל אחד חי לבד כך וכך שנים, עכשיו באים להושיב אותם ביחד במקום אחד, הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים בסדר, אבל עדיין יש מאחורי זה פרויקט מאמץ, השם מושיב אותם ביתה, מוציא אסירים. כל אדם עד שהוא מתחתן הוא חצי איש, חצי אישה, הם כמו אסירים, אבל זה בא בכושרות, בהתחלה בוכים, אחרי זה שרים. בכושרות הכוונה זה לא קל, גם אם עברנו את יום העיון הזה, יש בכי, בכי הכוונה מתחים, בכושרות, מילה מאוד קשה להבנה, בהתחלה בכי ובסוף בשמחה תצאו. לפני שנתפרד לשלום, אז רק אקרא לכם כמה שורות מהרב זצ"ל, שהוא אומר, היחס במשפחה בין האיש לאשתו הולך ומתקשר בחוטי קודש קודשים. זה כל כך יפה, המקור הוא אורות הקודש חלק ג' עמוד ריש צדיק ט'. היחס של המשפחה בין איש לאשתו הולך ומתקשר, אני מוסיף מדי פעם איזו מילה שלי, מתהדק בחוטי קודש קודשים. כלומר האמון, האהבה, הקישור, החיבור, השלום והראות, זה כמו חוטי קודש קודשים, כמו הקישור שהיה בבית המקדש ובקודש ובקודש קודשים, ושני הקרובים היו כדמות איש ואישה, תינוקות כרביה היו קשורים, שהם חזקים ואמיצים. וככל שחוטי הקודש קודשים האלה מתפתחים, ככה יש שפע חיים ארוכים לאיש, לאישה ולתולדותיהם. כלומר זה משפיע נחת, משפיע אורך ימים ושנים אל התולדות. ומיסוד בית צדיק כזה מושפע שפע חיים ועדינות לכל העולם, ועוז ואומץ, וגם ישות חיים בגדולה להם ולכולם, וגוברת עוז, מידת העוז על כל החיים. כשהבית הוא בנוי, אז הבנייה הזאת טובה להם, טובה לילדיהם, וטובה לכל העולם כולו, על כל הנלווים אליו. אליו זה לאיש, אבל אליהם צריך לומר בהקשר שאני אומר, על כל הדור, על כל העולם. כלומר, בית קטן, אחד, כן, אחד חם, יכול להיות מגדלור ביודעין ובלא יודעין. מגדלור ביודעין לכל מי שבא לבית, ובלא יודעין בהשפעה נסתרת שזורמת בעם ישראל, כי כולנו שיעור קומה של גוף אלומי אחד. אומץ מוסיף אומץ. כלומר, אומץ פרטי מוסיף אומץ לכלל. חיים ממשיכים חיים, כבוד ותפארת מזהיר וזוהר על הכל. נזכה בעזרת השם לקיום כל מה שלמדנו. תודה רבה לכולם.